הרב בני לאו.
פרק ל"ו, למנצח, לעבד אדוני לדוד, נאום פשע לרשע בקרב ליבי, אין פחד אלוהים לנגד עיניו. אל מי הוא מדבר? בכל הפרקים בספר עד עכשיו היה די ברור שהמשורר מייצג את הצד של הצדיק, והוא מתמודד אותו צדיק עם כל הרשעים שסובבים אותו ככלבים סובבים בחוץ. יש טובים, יש רעים, הוא שייך לממלכת הטוב והחוץ שייך לממלכת הרע. אבל פתאום הפרק שלנו פותח עבד השם, שהוא בוודאי שייך לעולם הפנימי והטוב, אבל מה הוא אומר על עצמו? הוא אומר נאום פשע לרשע בקרב ליבי. כאילו החטא מתווכח עם הרשע, השכל עומד נגד הפשע ומסרב למלות את רצונו, והפשע יערוך טענות כנגדו. אני מצטט את לשון המלבים על הפרק שלנו. איזה ויכוח מדהים. לפי זה ההתרחשות כולה של כל הפרק שלנו, היא כולה מתרחשת מול העיניים שלנו בתוך שני חלקים של נפש האדם. באיזה אומץ מאוד גדול המשורר מציג לנו את הרשע שבתוכי, והוא מעז ואומר את המילים, אין פחד אלוהים לנגד עיניו. איזה מפחיד. זאת אומרת, אני קורא לעצמי בהתחלה עבד השם, אבל אחרי זה אני אומר, אני יודע, אני מכיר את עצמי, אין פחד אלוהים נגד עיניו. זה דבר מרתק, שתחשבו איך הפרק מתחיל, למנצח לעבד השם, ואז הוא אומר, נאום פשע. נאום פשע לרשע. מה זאת אומרת נאום פשע? המילה הזאת של נאום היא מילה מאוד מאוד מדויקת בתנ״ך. אם נבדוק בכל מקום בתנ״ך נגלה כמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, שנאום זה דבר השם. בדרך כלל דבר השם בפי הנביאים. הרב שמשון רפאל הירש העיר על זה שלעיני ההולכים אחרי שרירות ליבם נראה העוול תמיד כנאום השם. איזה יופי, איזו קריאה. הוא אומר בשם הרשע, נאום פשע לרשע. הרשע תומך את יתדותיו בדבר השם. כאילו יש לו לגיטימציה של פרשנות תנכית, חזלית, יהודית. הוא תמיד בסדר. לעיני ההולכים אחרי שירות לבם. העוול נראה נאום השם, כך הרב הירש. כל אידיאולוגיה מקבלת אישור תורני. אז עכשיו השאלה הכי גדולה של הפרק. תגידו, איך מתמודדים בין הכותרת של עבד השם לבין הרשע שבקרבי? איך אדם חי עם הרצון להיות עבד השם והידיעה שיש בתוכי רשע? נדמה לי שהתשובה של המזמור היא לא פחות מאשר מדהימה. במקום להתמודד ישירות עם הרשע, הרשע שבקרבי, אז המזמור, המשורר, מתחיל לשאת עיניים לשמי שמיים ומשפיל מבט לתהום רבה. אני זוכר את עצמי שומע את השיעור הזה לפני המון המון שנים, אני חושב ש-40 שנה, מפי חנן פורת זכרו לברכה, שמתאר לנו את היכולת לנצח את הרשע שבכל אדם על ידי עיניים שנישאות למרחקים ולגבהים. כשהמבט גבוה, כשהמבט עמוק, אז אתה קולט משהו מהעוצמה. העוצמה של הבריאה, וממילא, תוך כדי העוצמה, אתה גם מבינים את האפסות של האדם, ואת החיים הדלים שמתעסקים בקטנות. המבט הגדול, רק המבט הגדול, ממזער את הרשע שבקרבי, ומעיין אותו מבחינת אתה לא קיים. ככה אומר המשורר אצלנו, מה יקר חסדך אלוהים, בני אדם בצל כנפיך יחסיון, ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם, כי אמך מקור חיים, באורך נראה אור, בשוך חסדך ליודעך וצדקתך לישרי לב. הוא לא מנסה בכלל להתמודד עם הרשע בכלים של הרשע. הוא לא נכנס איתו למלחמת פנים בפנים, לא מתמקח איתו על סעיף כזה או אחר. הוא פשוט מתרחק, משנה את נקודת המבט, מגביע את עצמו אל העולם. ובבת אחת, תראו, הוא מחובר לנהר עדן ולמקור החיים, והוא מושך את חסדו לכל מקום, מכיוון שבדרך של המבט הגדול, הנקודות של הרשע הופכות להיות נקודות קטנות וחסרות משמעות. על בסוף בסוף, אומר המשורר איזושהי דיאגנוזה שמסבירה משהו על המאבק הזה שיש בתחילת הפרק. מסיים הפרק ואומר, אל תבואני רגל גאווה, יד רשעים אל תנידני. נקודת האחיזה של הרשע בקרבי זוהי רגל הגאווה. במקום שבו אני מתחתי את הכבוד שלי מעבר למידות, שם צמצמתי את כבוד השמיים, ושם, באותו מקום של הנפח שניפחתי את עצמי, שם הרשע שבי התחיל להאחז והוביל אותי לנפילה. רק על ידי צמצום האני, על ידי פינוי מקום, על ידי הכרה שיש כוחות בעולם שזה לא אני, רק בכוח המצמצם הזה ישתחרר פתאום משהו בתוכי, ואז יש חלל, וכשיש חלל פנוי, אז כבוד השמיים יכולים לבוא ולהאיר את העולם שלי.